ילדים יקרים וחביבים, אנחנו נדבר היום בנושא התפילה. חז"ל במסכת ברכות אומרים, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים. שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו, אף על פי כן לא נענה אלא בתפילה. שנאמר, אל תוסף דבר אליי. המהרש"א מסביר שמזה אנחנו רואים את כוחו של משה רבנו. אם הוא היה מדבר עוד מילה אחת, אז הוא היה נהנה גם כן להיכנס לארץ ישראל. וככה הוא נהנה רק על מה שכתוב עלי ראש הפסגה. רש"י מסביר, בדבר תפילה זו נתרציתי להראותך אותה. קדוש ברוך הוא הראה לו את ארץ ישראל, בגלל שהוא ביקש. ואם הוא לא היה מבקש, גם את זה הוא לא היה מקבל. למרות שהוא עשה כל כך הרבה מעשים טובים. עוד אומרת הגמרא, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות. אנחנו רואים מזה, ילדים חביבים ויקרים, את גדלותה של התפילה. עד שהגמרא אומרת שם בהמשך, ביום שחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא, כאילו נפסקה חומת ברזל בין ישראל אביהם שבשמיים. ובכל זאת, חז"ל ממשיכים הלאה ואומרים, כל המעריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקם. ואפילו חס וחלילה, שלפעמים הוא מתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, ושוב פעם, וקווה אל השם. אנחנו רואים מזה את כוח התפילה, עד כמה היא חשובה אצל הקדוש ברוך הוא. כל מילה שאנחנו מבקשים ומתפללים, בוקעת רקיעים. וראיתי באחד הספרים, שהוא כותב בשם אחד הצדיקים, שהיה מקפיד להישאר בבית הכנסת כדי שילדים קטנים יגיעו לבית הכנסת ויוכל לענות אומן ישמי רבו או אמן או קדושה, והוא רוצה להיות במחיצתם של הילדים היקרים הצדיקים, איך שהם עונים אמן, איזה כוח גדול יש לזה. יש עוד נקודה, כשאנחנו כבר מדברים על הנושא של התפילה, צריך להדגיש שכל ילד צריך לדעת שבזה שהוא מתפלל יפה בכוונה, הוא לא עושה טובה למדריך או לרבה או למורה שלו. מה שהוא מתפלל ומה שהוא מכוון יותר זה לטובתו, לתועלתו, הוא ייהנה מזה. אני אספר לכם דוגמה שתבינו אותי. מסופר על הצדיק הגדול שהיה גר בעיר ברדיצ'וב. כל הילדים מכירים את הצדיק הגדול רב לוי יצחק מברדיצ'וב. אבל היה עוד צדיק גדול באותו עיר שקראו לו רב ליבר מברדיצ'וב. שהוא היה מפורסם מאוד במצוות הכנסת אורחים. עד כדי כך שהוא היה, לא רק שהוא הזמין את האורחים, רק הוא בעצמו הכין את המיטה, את כלי המיטה, את הסדינים, את הכריות. פעם אחת הגיע אליו אורח להתאכסן, ואותו אורח ידע שזה צדיק. הוא רואה פתאום שהרבה ניגש למיטה להכין את הסדינים וכו'. הוא סירב, הוא אמר, רבה זה לא לפי הכבוד של הרבה, אני כבר יכין בעצמי. ענה לו במתק שפתיים הצדיק רב ליבר, הוא הרגיע אותו, מה אכפת לך? אתה חושב שאני מציע, שאני מכין את המיטה בשבילך? לא, מה שאני עושה, אני עושה בשביל עצמי, אני אהנה מזה, אני מקבל עוד מצווה ועוד מצווה, וכל העניין שאני עושה, אני עושה בשבילי ולא בשבילך. כמובן שהצדיק, הוא לא רצה שהאורח יסרב, אז הוא הסביר את זה בצורה כזאת, שהוא ייתן לו לעשות את זה. אבל ילדים יקרים, אנחנו נתבונן בתשובה הזאת של הרבה, הוא רצה לתת לנו קו מחשבה, שכל מצווה שאנחנו עושים זה לא בשביל מי שהשני יראה, שהחברים יסתכלו, הרבי יסתכל או משגיח, אני עושה את זה לעצמי, לטובתי. כל ברכה שאני מכוון בכוונה, כל אמן שאני עונה, התועלת שלה אין לה גבול, אין לנו מושג על השכר שמשלמים מהשמיים. ויש הרבה סיפורים על זה, כמובן אין פה המקום להאריך. אנחנו רק נספר סיפור קצר שמובא בספרים. היה יהודי שהיה חולה מאוד, והיה אצל הרבה רופאים, ולא יכלו לעזור לו. הוא הגיע לגאון הגדול רבי יצחק אלחונון, שהוא היה הרב של העיר קובנה, הוא היה אחד הגאונים המפורסמים לפני כ-100 שנה. רבי יצחוק אלחונון התעניין בפרטים של המחלה, והוא אמר לו, ידידי היקר, הבעיה שלך היא שאתה קורא במקומות שלא כל כך קשרים, עיתונים פסולים וכדומה. אותו בן אדם ידע את האמת, הוא התחיל לפקוט. אמר לו, רבי, מה אתה יכול לעזור לי כרגע? אני רוצה לחזור בתשובה. אמר לו רבי יצחק אלחונון, תשמעו ילדים יקרים, עד כדי כך, אני יוצא עכשיו לשירותים, ואחר כך אני אברך מרחס אשר יוצר סעודון, אני אגיד את זה בקול, ואתה תענה אמן בכוונה. כך הווה, הוא ענה, הוא עשה את הברכה, ואותו חולה ענה את האמן בכוונה, ומאותו רגע הוא הרגיש כוחותיו חוזרים, והוא התרפא לגמרי. זה, כל זה היה אחרי שהוא ענה אמן בכוונה. זה רק דוגמה, אחת הדוגמאות לראות ולהתבונן עד כמה שכוחה של ברכה וכוחה של עניית אמן. הצדיק הגדול רב מוישה מקוברין הסביר פעם בדרך מוסר, יש משנה ידועה בפרקי אבות שכל הילדים מכירים, מסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. אז הוא הסביר את זה ככה, ילדים יקרים וחביבים. הסתכל, תתבונן, כל אחד אומר ברכה, לא רק ברכה, אנחנו מברכים במשך היום עשרות ברכות, ולא רק עשרות, צריכים לברך 100 ברכות כל יום. אנחנו לא מתבוננים אפילו כשמתחילים לברך, ברוך אתה. אנחנו מדברים לפני הקודש בורחי, כאילו שמדברים כביכול לפני ילד, לפני חבר, אתה. לחוירה לא כבוד להגיד ככה לקודש בורחי, אתה. ועם כל זאת יש לנו רשות לברך בצורה הזאת, אבל לחוירה זה לא כבוד. אומרת המשנה, הסתכל בשלושה דבורים, אם תתבונן בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. זה שאתה אומר אתה, ברוך אתו, זה לא יהיה עבירה. איך יכול להיות? לפני שאתה אומר, לפני שאתה מוציא מהפה את המילה, ברוך אתו, תחשוב דע מאין באתה, מאיפה אני בא, מי אני בכלל שאני זוכה להגיד לפני הקדוש ברוך הוא אתו, ולאון אתו הולך. לאן הולך אתה שאני מוציא עכשיו מהפה? אני אומר את זה בכוונה. ולפני מי אתה עשית לדם וחשבון? שוב פעם, לפני שאתה מוציא את המילה אתה, תחשוב שוב פעם שצריך להתבונן ולעשות דין וחשבון. אם אני אומר את הברכה בדחילו ורחימו, הכוונה באהבה, ביראת שמיים. אני אתן לכם דוגמה קטנה, ילדים יקרים. כשהייתי ילד, התאכסן אצלנו בבית יהודי אורח מירושלים שבא לאסוף צדקה עבור ישיבה מסוימת בירושלים. ואז שמעתי ממנו, הייתי ילד קטן, אולי בגיל 5-6, אז שמעתי ממנו, הוא ניגש אליי, אומר לי, אתה יודע מה המשמעות של אמן? אמרתי לו, בטח אמן, זה עונים על ברכה, כל ברכה עונים אמן. לא, אני רוצה להודיע לך דבר חדש. אמן זה ראשי תיבות, כל מלך נאמן. עוד דבר, אמן ראשי תיבות, אני מוסר נפשי. עוד התפלאתי עליו, אף פעם לא שמעתי דבר כזה. אבל מעניין שמאז עברו כבר יותר מ-50 שנה, ועד היום אני זוכר את זה. מאז נכנס לי בראש להתעמק יותר במילים, מה שאני אומר. התחלתי לחשוב, אמן, יש פה א', יש מם, יש נון. אף פעם לא חשבתי על זה. מילה פשוטה, אמן, ופתאום אני מתחיל לחשוב, כל מלך נאמן, אני מוסר נפשי, וכולי וכולי, זה נתן לי מאז יותר מחשבה להתבונן בכל המילים שאני מתפלל, בכל הפסוקים, בכל החלקים של התפילה, לחשוב מה אני אומר, האם אני מכוון, האם אני יודע מה שאני אומר. אז עכשיו הזמן, כשאתם עוד ילדים קטנים, אפילו ילדים יותר מבוגרים, לפני בר מצווה, אפילו בחורים, לא משנה. אם מתחילים בגיל צעיר להתבונן במילות התפילה, במילות הברכה שאומרים, זה תועלת לכל החיים. אני אתן לכם דוגמה יפה מספר אור צדיקים. אור צדיקים זה ספר שחיבר אחד מתלמידי הארי הקדוש. ראיתי בספרו שהוא אומר דבר מאוד נפלא. כל אחד יודע בתפילה אנחנו אומרים ברוך שאומר ואוי הוא אילום. דרך אגב, אני לא יודע אם הילדים יודעים, כתוב בטור, בבית יוסף, שכל התפילה הזאת ברוך שאמר, יש בזה 87 מילים, וכל הנוסח זה פתקה שנפלה מהשמיים, ושם היה כתוב כל הנוסח של ברוך שאמר, סימן על זה קטם פז, פז זה 87. 87 מילים יש בנוסח של ברוך שאמר והיה העולם. כתוב בספר אור צדיקים, שהזכרתי לכם, שבזמן שבני ישראל אומרים בתפילה ברוך שאומר, מתחילים המלאכים בשמיים למעלה להגיד את כל הפרק של ועדרז ואמון אלך אלומים. אתם מכירים את זה, אנחנו אומרים את זה בדרך כלל בשבת, בתפילה. אומר אור צדיקים, רמז נפלא, כתוב שמה, כתוב, המלאכים אומרים האדרת בשווה עם ישראל. אף אחד לא הבין מה פשט שהמלאכים אומרים האדרת בשווה עם ישראל. אומר האור צדיקים, אני אסביר לכם. המלאכים אומרים האדרת בשווה, בשווה ראשי תיבות, ברוך שאמר והיה העולם. באותו זמן שישראל אומרים, ברוך שאמר, ילד יהודי קם בבוקר, אומר, ברוך שאומר והוא יהיה העולם, באותו זמן המלאכים אומרים, הוא הדרז והאמינה. ולכן הוא אומר, גם בקטע של הדרז והאמינה, כל הקטע תספרו, הוא אומר, אני אומר לכם את האמת, לא ספרתי, אני מאמין לספר אור צדיקים, הוא אומר שיש בזה גם כן 87 מילים, כמו בברוך שאומר. זאת אומרת, המלאכים אומרים, הדרז והאמינה, משפחים לקודש בורחי, לחי עולמים, באותו זמן שאנחנו משפחים לקודש בורחי. אנחנו רואים את זה, את הכוח העצום, שיש בתפילה של כלל ישראל. המלאכים למעלה מושפעים מהתפילות שלנו. לכן זה לא פלא שאנחנו ראינו תמיד כל אחד שהוא זכה לראות צדיקים, קדושים, גאונים, הוא ראה איך הם מכינים את עצמם לתפילה, באיזה קדושה, באיזה יראת שמיים, באיזה הכנה לתפילה. כי הם הרגישו שהם הולכים להתפלל לפני מלך מלכה מלוך המקודש בורכי, אי אפשר סתם לבוא, להגיע ככה, להתפלל. כל אחד יודע שצריכים ללכת, אחד צריך לסדר איזה משהו אצל העירייה, או אצל איזה פקיד ממשלתי, או אפילו אצל רופא, מכינים את עצמם, את כל הניירת, שחס וחלילה לא לאבד אפילו קבלה אחת, אם יש איזה קבלות ששילמו לעירייה, לדוגמה, והעירייה שלחה, שצריך לשלם, איפה, מה פתאום, מכינים את הכל, עוד שצריך להביא כל מיני קבלות או מרשמים או אישורים, יקפידו להכין את הכל כדי שאותו פקיד לא יגיד, לא הבאת את הכל, זה לא חסר משהו. גם ככה כשאנחנו מגיעים לקודש בורחי להתפלל, צריך להכין, לעשות את ההכנה המתאימה. אני אספר לכם סיפור קטן שכתוב בספר קדוש ישראל. פעם הצדיק הגדול, האמרי ברוך, הוא היה אחד האדמורים של ויז'ניץ, האבא של אהבת ישראל. כשהוא נסע פעם לאיזה מקום לבקר אצל החסידים שלו, הוא לקח איתו את ילדו שהיה אז ילד, אהבת ישראל זצ"ל, היה אז ילד קטן. באמצע הדרך, אז נסעו עם רכבת, באותו תקופה, נסעו עם רכבת מהעיירה אחת לשנייה, ובאמצע הדרך, הייתה תחנה, ירדו מהרכבת והתבוננו שצריך להתפלל מנחה, כי עוד אם אחרי שהם ממשיכים לנסוע כבר יהיה מאוחר. האמרי ברוך זצ"ל עם החסידים התחילו להתכונן לתפילה. פתאום שמו לב שהילד של הרבי, שהיה אב הסיסרול כמו שסיפרנו, הוא נעלם. חיפשו אותו, פתאום הם רואים שהוא חוזר מהר בריצה, והיד שלו הייתה ממש שחורה, מזפת, כמו זפת ממש. שאלו אותו, סרוליק, לאיפה היית? אמר, מה אתם שואלים? מה זה איפה הייתי? אמרו שהולכים להתפלל מנחה. אתם יודעים שלפני התפילה צריך לרחוץ, ליטול ידיים. לא ניגשים לתפילה בלי נטילת ידיים. חיפשתי פה ברז, לא מצאתי. עד ששמתי לב שמהקטר יש איזה מין צינור, שם הלכלוך. של הנפט, אני לא יודע בדיוק איך זה היה קרו, על מה שהיום זה נקרא בנזין, או שמות אחרים. בכל אופן, על מה שהדלק שהרכבת נסע מזה, היה יוצא פיח כזה, פיח שחור. אז הוא ניגש, במקום לברז לפחות, ידעו טיפות של פיח, אז נטלתי את יד, הוא נטל את הידיים שלו עם הפיח השחור הזה, ולכן הידיים שלו היו מלוכלכות. אז התבוננו כולם, תראו מה זה, איזה קדושה של ילד קטן. הוא לא ניגש להתפלל בלי נטילה לפני זה, הוא לא חולם אפילו. מה, אני אלך להתפלל את הקדוש ברוך הוא בלי נטילה של לפני התפילה? אז אם זה פיח שחור, הוא לא עשה חשבונות וכדומה. אז כמה עלינו להתבונן בדברים האלה ולקחת מוסר השכל, עד כמה וכמה צריכים להתכונן לתפילה, לחשוב מה שמתפללים, לכוון בתפילה. בזכות זה ילדים יקרים נזכה שהתפילות יתקבלו לרחמים ולרצון, שנזכה לביאת משיח צדקנו, אמן ואמן.